כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, הורשע פה אחד במרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה. מועד גזר הדין בחמישי במאי, אולמרט כבר הורשע בפרשת הולילנד, שם נגזרו עליו שש שנות מאסר. הפרקליטות שוקלת האם לבטל את בקשת המאסר בעונש הנוכחי. חג הפסח מתקרב, המסע ומתן הקואליציוני בעיצומו, ראש הממשלה מנסה להאיץ את התהליכים כדי להכריז על תחילתה של ממשלה מיד לאחר חג הפסח, לפי שעה חילוקי דעות בין ש"ס לכחלון, סביב כמה וכמה עניינים. חג הפסח מביא איתו גם את ארגוני החסד והצדקה ברחבי הארץ, חלוקות הקמחא דפסחא בהמונים, מיליוני שקלים שמושקעים בפרויקט הזה מדי שנה. המדינה כמעט ולא משתתפת, השנה רק 8 שקלים בלבד לסל משפחתי. זה התקציב של מדינת ישראל לחלוקת קמחא דפסחא. נברר גם את סוגיות הקשרות לקראת חג הפסח, ההיערכות בבתי המלון והרבה מאוד תחומים שקשורים לקשרות. נהיה כאמור בעיקר סביב המסע ומתן הקואליציוני, ידיעה מהרגע האחרון לפי המוקפא המסע ומתן עם הבית היהודי. נברר את הפרטים להקפאת המסע ומתן הזה עוד מעט. על מכירת החמץ של מדינת ישראל, כיצד נערכים ברשויות המקומיות לחג הפסח, הערים החרדיות, עוד הרבה מאוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. הערב המהדורה שעורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופרובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם סוגיית חג הפסח. שר הרווחה עד לא מזמן, חבר הכנסת מאיר כהן, שלום לך.
שלום, שלום וברכה.
ערב טוב. איך עבר עליך פסח הקודם כשהיית שר?
עבר עליי בסדר, ונקווה שגם הבא יעבור על כל עם ישראל בסדר.
כן, משרד הרווחה אחראי בין היתר על סיוע לנזקקים, קמחא דפסחא. יש שינוי בין שנה שעברה להשנה?
כן, לצערי אני שמעתי את זה היום. אני לא נמצא במשרד מאז דצמבר, מאז השמיני בדצמבר. בשנה שעברה הגיע אליי איצי כהן ומרגי, חברי הכנסת משץ וליצמן, ודיברנו על זה, ובעלינו את זה מ-18 שקלים ל-40 שח, ואני שומע היום, מתקשרים אליי ואומרים לי שמשרד הרווחה, בטענה שאין תקציב לשנת 2015, הוריד את זה ל-8 שקלים, כל מילה שאני אגיד מיותרת.
מ-40 שקלים ל-8 שקלים.
ל-8 שקלים לכל חבילה שזה...
זה לא הורדה, זה ביטול התקצוב.
זה ביטול התקצוב. אגב, אנחנו תכננו ל-2015 דרך הביטחון התזונתי שההשתתפות תעמוד על 60 שקלים. שזה היה בסדר גמור, גם כראש עיר. אם 60 שקלים המדינה נותנת, אז אפשר... אני בכלל בתפיסת עולמי, אני חושב שהמדינה צריכה לתת את הכל, ולזה כיוונו, אבל אני לא נמצא שם. אני מקווה שהמכתב של ליצמן שלח, חבר הכנסת ליצמן לראש הממשלה, כבר מחר יעשה את שלו. אני אומר, אין שם בעיה של כסף. את זה אני אומר כשר רווחה.
אגב, אם אנחנו מדברים על הסוגיה הזו, התקציב הזה שאתה בשנה שעברה העלית ל-40 שקלים, מאיפה הוא מגיע? מתקציב המשרד?
מתקציב המשרד, בוודאי. יש
כלומר, אף אחד לא יכול לבוא ולטעון שאין מאיפה ואין תקציב ורזרבות.
אני מבין שמה שקורה שהם עובדים על 1/12, אבל עם קצת רצון טוב בתוך משרד הרווחה, ואני אומר את זה כשר רווחה, אני אדבר עם מי שצריך אחרי השיחה הזאת, פשוט, אני כבר לא שר, אני חבר כנסת. כן.
מי היום אגב השר, ראש הממשלה, עתיק אצלו?
ראש הממשלה הוא שר, אפשר לעשות שם הסתה של תקציבים, להשיא תקציבים, אין מה לעשות. כאשר השאלה היא, בסדרי עדיפות, אני חושב שאם בחג הזה, יש אנשים שמסביבים לליל הסדר, שאין על שולחנם מזון, זאת חרפה שאפשר לתקן אותה מחר בבוקר. יש כסף, אפשר להסיט אותו לאן שצריך. יש מצבי חירום שבהם ראש ממשלה או שר אומרים, תוך 24 שעות אני רוצה שזה מה שיהיה. אין שום בעיה לעשות את זה.
כן. כדי להבין קצת יותר, התקציב הזה עובר לאן? ממשרד הרווחה לעמותות? איך התהליך עובר עד שזה מגיע בסוף?
כן, יש תהליך של כל קורא שיוצא לעמותות. עמותות פונות. אנחנו עושים איזה תהליך בדיקה של עמותות על ידי הלשכה המשפטית שלנו. ואנחנו מאפשרים להם השתתפות. עמותה מוציאה כך וכך סלים. אנחנו בודקים את זה מול הסלים האלה. אנחנו מתקציבים ומעבירים להם כסף. בדרך כלל זה מעשיר את הסלים. עוד תוספת של 40 כן. שקלים או 50 שקלים, אז אפשר להוסיף
משמעותי,
משמעותי. ואם אתה קונה את זה, העמותה קונה את זה במרוכז, אז היא מגיעה גם למחירים זולים יותר, בסך הכל מקבלים חבילה כמו שצריך, ולא איזה משהו שיש בו.
לא, זה משמעותי בעיקר לדעת שמדינת ישראל, המדינה בסוף משתתפת, עם ענייה בקושי שלהם בערב חג פסח, אנחנו במדינה יהודית.
המדינה צריכה, זו תפיסת העולם שלי, המדינה בסופו של דבר צריכה להרים את ענייה על הכפיים. אין מה לעשות, אנחנו לא מדברים על אנשים שלא יוצאים לעבוד. בדרך כלל מי מתייצב? מתייצב אנשים, חלקם עובדים שהכנסתם היא נמוכה. חלקם אנשים שהם אנשים מוגבלויות,
אני אגיד לך משהו בעניין הזה, חבר הכנסת כהן, כדי לקבל סל כזה, אדם מתבזה, עומד בתור, ממלא תפסים, סביבו עניים כמוהו, תאמין לי שאם יש לו משהו כדי להסתדר בחג מבלי להזדקק לביזיון הזה, הוא לא היה מגיע. מי שמגיע שם זה אנשים שהם בתחתית.
אני בשנה שעברה 2 מיליון שקלים נקנו איתם כרטיסים. כרטיסים, אנחנו נתנו, יש אנשים שאנחנו במקומות מסוימים שלא רצינו לבזות אותם, שזה לא נעשה בצורה אינטימית, שאין, כלומר שהם לא יכלו לבוא בשקט או מישהו יביא להם, אנחנו, הם הגיעו לשחות הרווחה, הגיעו לעמותות וקיבלו כרטיס נטען שטענו אותו ב-200 שקלים 250
שקלים, שובר כזה, שקלים. שובר קנייה
בדיוק, והוא הלך ועמד בתור בסופר וקנה ואף אחד לא ראה אותו, לא לוקח חבילות, לא מכאן, לשם. עכשיו, יש מקרים שבאות עמותות ואומרות שאנחנו מעדיפים לקבל פרודוקטים, כי אנחנו בדרך כלל בקהילות סגורות, שכולם מכירים את כולם, שאין בעיה עם זה, שיודעים להביא עד לבית. ואני חייב לציין כאן שבמגזר החרדי זה עובד יפה מאוד, גם אצל חב"ד, גם אצל... שהם מביאים עד לבית, בשקט, בתבונה, אף אחד לא עומד בתור.
מתן בסתר, זה מושג...
בדיוק.
גדול, מסגב.
ובעזרת השם, אני מקווה שבכל זאת מחר יעשה איזה שינוי, וראש הממשלה יטפל בזה.
תראה, אם אתה מחליט שאתה עוזב את יש עתיד וחובר לליכוד, אתה מחר חוזר להיות שר הרווחה.
אני אהיה ביש עתיד, אני גאה ביש עתיד, ועוד בעזרת השם נשב ביחד. אמרתי לך, בסופו של דבר אנחנו נשב עם חרדים, אתה תראה, זה יקרה.
אגב, אין דיבורים, אין דיבורים עכשיו, אתם פשוט נמצאים כצופים מן הצד, איך זה נראה לך?
אנחנו צופים מן הצד, אנחנו מתכוננים בעזר השם, מחר תהיה השבעה, ואתה יודע, גם להיות חבר כנסת, חבר כנסת ישראל, גם אם אנחנו לא
בקואליציה,
אבל בהחלט זה מכובד, אפשר לעבוד, אפשר לדאוג לאנשים. בסדר גמור, אני מסתכל על הדברים, בסופו של דבר תקום ממשלה, כל אחד עושה את השרדים שלו, בסדר גמור.
אתה מאמין שהמחנה הציוני יצטרפו לממשלת אחדות? מה אתה אומר על הדיבורים האלה?
אני לא חושב שהמחנה הציוני יצטרף לממשלת אחדות. תראה, אני מאלה שאומרים, צריך לקבל, לא צריך להתקח עם העם. העם היום מאפשר לבימין תניאר להקים ממשלה עם 67 חברי כנסת, ממשלת עם אוריינטציה של ימין, שיעשה את זה. אנחנו נשב, לא חלילה נחכך בידיים, נחכך ידיים בענה עם מישהו כשלא. אני מאחל להם מעומק הלב שלי שיצליחו. אבל אני חושב שהמאמר הדברו, לא צריך עכשיו ליצור כל מיני פלאי על פלאי. אלא אם כן חז בחלילה, יהיה איזה משהו, אתה יודע, בסופו של דבר, כשקורה איזה משהו, אז כולנו הופכים להיות שמים את האג'נדות בצד והולכים. אני לא חושב שזה המצב היום. יש לו אפשרות שיקים ממשלה, שיתפקד עם הממשלה הזאת, להערכתי, ממשלה שיכולה להחזיק משילות, כמו שהוא אומר, שיעשה את זה. לא צריך לרוץ ול... העם רוצה, נתן לליכוד 30, ומחזיר את החרדים
יציבות, יציבות.
הציבור, זה בסדר גמור.
כן, לא, אני אומר שהעם רוצה יציבות, יציבות.
יציבות, בהחלט, בהחלט. סליחה, לא שמעתי את דבריך, אתה צודק, בהחלט.
וכן, ברגע שיש גם מפלגות שמרכיבות את הממשלה ואין ביניהם פערים אידיאולוגיים משמעותיים, זה כן יכול להחזיק מעמד. הממשלה הקודמת נתקלה בסוף בפערים הגדולים הללו שלא הצליחו לתפקד ביחד.
אגב, הממשלה הצליחה לתפקד ביחד, אבל מה שלא הצליח לתפקד זה שלהערכתי הייתה צריכה מנהיגות לקבל החלטות קשות ובדקה ה-90 מנסוגה מהן. אבל זה לביקוח אחר. אני חושב שהממשלה תפקדה, השרים עבדו, לא רק שרי יש עתיד, שאר השרים עבדו יפה מאוד. היה תהליך של קבלת החלטות, אבל בין קבלת החלטות ליישום, היו הרבה מקלות בגלגלים, וזה בסדר.
לא, כי ראינו כמעט כל חוק שעלה, או כל יוזמה שאחת מהמפלגות רצתה לקדם, יד קמו חברותיה, לחלותיה, ולא נתנו לה, אתה יודע, בוא נזכר במעם אפס, הגיור, שוויון בנטל.
זה יקרה גם בממשלה הזאת, זה כבר קורה היום. יש כבר אנשים שלא מגיעים למסעים ומתמים. זה יקרה בכל ממשלה שהיא מורכבת. תראה, החברה הישראלית, הפוליטיקה הישראלית, מורכבת מפסיפס של צבעים שונים לגמרי. עזים, מצד אחד חרדים, מצד שני החילוני, מצד שני הערבים והשמאל והימין הקיצוני והימין הזה, כל פעם זה יקרה כשזה נמצא על מפלגה אחת שיכולה, או כמה מפלגות שיכולות לפרק את הממשלה. כל פעם שלקואליציה נכנסות מפלגות, לקואליציה שהיא עד 70, שנכנסות מפלגות שיש להן 10 ו-11 מנדטים, אז אני יודע ש ממשלה שתלויה על מפלגה אחת, שאם היא עוזבת זה מתפרק, כך זה יהיה. זה תמיד יהיה שיח כוחני.
כן.
זה כוחה של פוליטיקה.
מעניין, מעניין המבט שלך על הדברים. עכשיו קצת שקט בבית, ערב פסח.
לא, אני נמצא בתל אביב. אני עובר לפעילים, עושים ערבים, שותים לחיים לכבוד החג. וכן, אני היום, אתה לא תאמין, אני היום צבעתי קיר בביתי.
לא יאומן.
אתה יודע, כבר שנתיים לא עליתי על סולם וצבעתי קיר, איזה קיר זה היה.
לא יאומן. כן, זה הפסח האמיתי. עד שאנחנו מגיעים לרגע הזה של הבבהילו.
ונגיד בבהילו בעזרת השם. זה יום שישי. אמן, אמן.
מאיר כהן, חבר הכנסת מאיר כהן, שר רווחה לשעבר, חג שמח לך, תודה רבה.
חג שמח וקשר לכל עם ישראל, אמן ואמן.
תודה. ערב טוב, אנחנו עם נדב פרי, ערוץ 10, שלום נדב.
שלום, ערב טוב, אבי.
הבית היהודי בהחרמה?
לא, לא משהו פורמלי. ההפך, מחר אמורה להיות פגישה של צוותי המסע ומתן, פגישה שנייה אחרי הראשונה שהתקיימה ביום חמישי, אמורה להיות בין אנשי הבית היהודי לבין נציגי הליכוד, אבל אתה הרי לא שואל את השאלה הזאת בחלל ריק, אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה משברית בין הליכוד לבין הבית היהודי, כאשר בוא נאמר, נתבטא בעדינות ונאמר, נדבר על סדק משמעותי ברמת האמון בין בנט ואנשיו לבין ראש הממשלה ונציגיו במסע ומתן.
כי אני שומע איזה רמז של איום מצד אנשי בנט, אנחנו מאיימים למשוך את ההמלצה לנתניהו, לא פחות ולא יותר, אני קורא כמה כותרות כאלה בשעה האחרונה.
אז תגיד להם שבאותה מידה הם יכולים למשוך את ההמלצה מנתניהו לפני 6 שנים ב-2009. המליצו, הומלץ, המנדט ניתן, נגעת נסעת, כן? אין רצינות באיום הזה. אבל יש רצינות במה שהוא מבטא. והוא מבטא בדיוק את הנקודה שאנחנו מדברים עליה. זאת אומרת, יש כאן תחושה של הבית היהודי שהם ככה במחי שבוע הפכו מהשותף הבכיר עלי אדמות ובין הברית האסטרטגי לכלי שאין בו חפץ.
כן.
וזה בא לידי ביטוי בין היתר בספינינג דוגמת זה שציטטת עכשיו.
אוקיי, זה הבית היהודי, המחלוקת העיקרית בין ש"ס לכחלון, סביב כמה וכמה עניינים, העיקרית זה על תיק התכנון, סוגיית התכנון, תסביר לנו.
תראה, משרד הפנים הוא משרד מאוד מקיף, שיש בו באמת נגיעה להרבה תחומים ברובדים שונים של החיים במדינת ישראל. אחד מהכלים המשמעותיים ביותר שעומדים ברשות משרד הפנים זה מנהל התכנון. זה למעשה הגוף שאחראי על מערך התכנון בתוך המדינה, ברשויות המקומיות, איפה ייבנה, מה ייבנה, ועדות התכנון וכיוצא באלה. כלי מאוד חשוב שמשתמשים בו כדי נגיד לקדם תוכניות בנייה, אי אפשר לקדם תוכניות בנייה בלי מנהל התכנון. לכן כחלון מאוד מעוניין בגוף הזה, שמאז ומתמיד היה חלק אינרנטי ממשרד הפנים. אריה דרעי, כמו שאתה יכול לנחש,
לא מתכוון לוותר.
ממש לא מתכוון לוותר. ואני חושב, תראה, זה משא ומתן קואליציוני שכל הזמן אומרים, בסדר, זה בעיות, זה בעיות קטנות, בסוף כולם התגברו, כולם זה, כולם רוצים להיות בממשלה. עכשיו, זו הנחה שככלל אני מסכים איתה, באמת בדרך כלל יש טבע למשא ומתן קואליציוני ככה, ככל שהזמן עובר, אנשים יותר מתפשרים, מתמקדים בדברים המהותיים שחשובים להם, וככה רואים איפה אפשר לגשר על הפערים. אבל תראה, אם אתה משה כחלון, ואתה אומר בפומבי, מעל כל גבעה, שאתה רוצה גם את משרד האוצר, אבל גם את ועדת הכספים, גם את מנהל התכנון, וגם את רשות מקרקעי ישראל. אז נגיד אתה כחלון, ואומר לך, ועדת הכספים לא תקבל, תשכח מזה, מנהל התכנון לא תקבל, תשכח מזה, אז יש לך, אתה נמצא כאן באיזושהי בעיה,
כלומר, הרף שהוא הציב בתחילת הדרך כל כך גבוה, שגם אם היו איזה עז אחת או שניים...
בדיוק. נגיד, בוא נצא מנקודת הנחה שוועדת הכספים זה עז, נגיד, כחלון דרך אגב, זה גיל חשוב דבר, אני דורש את ועדת הכספים כל הדרך. אבל נגיד, אתה אבי ואני נדב אומרים, ועדת הכספים זה עז. אז מנהל התכנון זה גם עז, אז רשות מקרקעי ישראל זה גם עז, אתה מבין? זאת אומרת... יש כאן כל מיני...
עדר, זה נהיה עדר, כן.
בדיוק, יש כאן כל מיני קונפליקטים שלא יהיה פשוט לגשר עליהם.
אוקיי, אז בוא ננסה רגע להבין את הסיטואציה. עם החרדים, נתניהו יכול לסגור כבר הלילה ומחר.
אני דרך אגב חולק על הקביעה הזאת.
למה? הרי הנקודות תסביר, למה?
תפריד נגיד בין המסע ומתן של יהדות התורה למסע ומתן של ש"ס. ש"ס מדברת על כל מיני נושאים שעלו בקמפיין. מע"מ אפס על מוצרי יסוד,
שכר מינימום.
שכר מינימום, ותוכניות דיור של אריאל אטיאס, ואתמול הם ישבו שם ודיברו, גם התחילו לדבר על רשת החינוך של ש"ס. יהדות התורה מתמקדת בנושא הליבה של היהדות החרדית בהסכמת ש"ס. זאת אומרת, יש ביניהם, במובן הזה יש חלוקת עבודה. אנשי ש"ס סומכים את ידיהם על בעלי הברית האשכנזית שלהם, בכל מה שנוגע גם... להחזרת קצבאות הילדים לרמתם המקורית מלפני קיצוצי לתיב.
כן, תקצוב הישיבות, חוק הגיוס, המכסות והיעדים.
כן, אבל אתה אומר את זה במשפט אחד, כאילו זה יאללה, ננגד.
לא, אבל אנחנו שומעים מאנשי יהדות התורה שיש הסכמות.
תשמע, אני לא בטוח, יהדות התורה יש לה אינטרס לצייר הסכמות, ושוב, אני ממסגר את הכל במסגרת שאומרת שרצון טוב יש לכולם, והחרדים יהיו בקואליציה. אמרנו את זה וסיימנו עם זה. אבל... הדרישות של החרדים בנוגע לחוק הגיוס זה לא רק הסנקציות הפליליות הזה שעל זה נתניהו התחייב. אם אני ככה מנסה להעריך נכונה או נכוחה את הדרישות של החרדים של יהדות התורה בעניין חוק הגיוס, דה פקטו זה לעקר את כל חוק הגיוס מתוכנו. עכשיו, אני לא יודע אם ראש הממשלה יכול להרשות את זה לעצמו, לא רק בגלל דעת הקהל שבוודאי חלק רחב ממנה, גם הצביעה שלו לא כולם יאהבו את הדבר הזה, כי זה לא רק סנקציות פליליות, זה גם סנקציות כלכליות, זה גם יעדי הגיוס, אבל זה לא יעבור בגץ. הרי בגץ כבר פסל את חוק טל, עכשיו אם יבטלו את... זאת אומרת, אז להגיד, אתה מבין? זאת אומרת, כשאתה גם על נקודות, כביכול הנקודות הפשוטות במסע ומתן, אז כשמוסכם על כולם שבסופו של דבר איכשהו התפטרו, כשאתה צולל לזה, אתה מבין שזה עוד לא נסגר ערב אחד, גם לא עם המפלגות החרדיות.
לא פשוט. אז שאנחנו שומעים על דיבורים, סוג של שיחות עם המחנה הציוני, זה נועד להוריד את משה כחלון מהעץ.
תראה, זה, כרגע עוד אין שיחות משמעותיות עם המחנה הציוני, עד כמה שאני מבין. אין ספק שעצם הנוכחות של האופציה הזאת לפחות מבחינה פומבית, לפחות מבחינת הליכוד, היא זו שמלבה את המתיחות שדיברנו עליה מלכתחילה בין הליכוד לבין הבית היהודי, היא זו שמלבה את זה. ברור שלנתניהו יש אינטרס פוליטי שקוף לנפנף באיום הזה של המחנה הציוני, כדי לנסות ולהוריד את השותפות הפוטנציאליות הנוכחיות מים הדרישות שלהן, אבל היה ואמרנו את זה, צריך להוסיף משפט אחד, אסור לזלזל בחשש של ראש הממשלה מהמצב המדיני של ישראל, אסור לזלזל ברתיעה שיש לראש הממשלה מהלחץ שעומד ליפול על כתפיו, והאופתרות של ממשלת ימין מובהקת רק תעשה לו את החיים בגזירה הבינלאומית עוד יותר קשים, ולכן ביני לבין עצמי אני תוהה שמה אולי חל מהפך של ממש בתוך תפיסתו למו של ראש הממשלה, והוא בשל הלחץ המדיני ורק בגללו הוא לא יאהב מחר את הרצוג בשום מצב, שוקל אולי מחדש ללכת על ממשלת אחדות כאופציה ראשונה.
מעניין, זה ימשיך כנראה אחרי חג הפסח.
ימשיך הרבה אחרי חג הפסח, עד לג בעומר נגיע.
כנראה, כנראה. אולי רבי שמעון בר יוחאי יציל את המצב.
פליאת.
נדב פרי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. כן, אנחנו שומעים על שיחות בין המפלגות החרדיות לליכוד, וצריך גם, איך אמר לי יום חבר כנסת אחד, צריך להתפלל. כשאנחנו אומרים רבי שמעון בר יוחאי, אז זה לא סתם ככה מליצה. אלא באמת יכולה להיות כאן סיטואציה של ממשלה שתהיה מאוד מאוד טובה לציבור החרדי, וזה תלוי עד כמה הבית היהודי יהיו קצת גמישים, והרבה מאוד דברים יסתדרו עם הקמתה של הממשלה הזו, בעזרת השם, נציין שוב ונאמר. אנחנו נצא לפרסומות, אחר כך תגובה לדברים שנאמרו כאן אתמול בחלק מן השיחות שקיימנו כאן, נברר מה קורה עם הבית היהודי, על משפט אולמרט כמובן בהרחבה בהמשך, וענייני חג הפסח. עכשיו פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל חבר כנסת חדש, בצלאל סמוטריץ', שלום לך.
שלום, שלום אבי, ערב טוב.
איש הבית היהודי, אחרי הרבה מאוד שנים של פעילות מאחורי הקלעים, אתה עולה לקדמת הבמה, ואני אשאל אותך את מה שלפחות אנחנו שומעים. ניתוק ביניכם לבין הליכוד, אין מגעים, אין מסע ומתן, אתם מחרימים את המסע ומתן, אמירות כאלה, זה נכון?
לא, אנחנו לא מחרימים את המסע ומתן, אבל אנחנו הודענו כמובן שאנחנו לא נשב בממשלה בכל מחיר. נבחרנו כדי ליישם אג'נדה. אני מניח שאנחנו לא שונים את זה ממפלגות אחרות, כל מפלגה קיבלה מנדט כדי לקדם ערכים מסוימים. ואם אנחנו נתרשים שאנחנו בממשלה, שראש הממשלה רוצה להקים, נוכל לממש את אותם יעדים, אנחנו נהיה שם, ואם לא, לא, ממש לא מחפשים את זה בכל מחיר. האג'נדה שלנו היא ברורה, היא אג'נדה בראש ובראשונה של ארץ ישראל, ובעניין הזה לא בטוח שלראש הממשלה יש אומץ לעמוד היום מול העולם עם ממשלה לאומית. אני חושב אגב שהוא חייב את זה גם לעצמו אחרי המסע הישורים שהוא עבר בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, הוא חייב את זה בעיקר לעם ישראל, שהצביע באמוניו, למרות קמפיין חסר תקדים של כל כלי התקשורת המרכזיים ושל ה-V15, זה עם כל כך הרבה כסף זר שנשפך כאן, שטיפת מוח כל כך גדולה לחברה הישראלית, ועדיין עם ישראל מתגלה במלוא בריאותו, בוחר בממשלה הלאומית, וזאת הממשלה שאמורה לקום.
נו באמת, בצלאל, זה חילוקי הדעות עם הליכוד, על סוגיית שלמות ארץ ישראל, הוויכוח הוא על תיקים.
חילוקי הדעות זה האם תהיה הקפאת בנייה או לא, חילוקי הדעות זה האם חוקק חוק ההסדרה שימנע את ההריסה של המונה, יישוב שלם של בתי קבע במרכז אופרה, יישוב הראשון בבנימין, האם יאומץ דוח לוי שבעצם ינרמל את החיים של תושבים ביהודה ושומרון, ואם נדבר ברמת הכותרת, אז האם אנחנו כאן ולתמיד, או שהולכת לקום מדינה פלסטינית, אם אנחנו כאן אין שום סיבה בעולם שנקפיא.
ישבתם בממשלה שלא אמצא את דוח לוי, ישבתם בממשלה שהקפתה, שהקפיאה בנייה, ישבתם בממשלות שגם כן ניהלו מסע ומתן כזה או אחר עם הפלסטינים, ישבתם בממשלה ששחררה מחבלים, מה קרה עכשיו?
קודם כל לא מוכרחים לחזור על כל טעות פעמיים, אתה יודע, מותר לחזור על טעות, מותר ללמוד מטעויות. אני לא הייתי שם בקדנציה הקודמת, אני באמת לא יודע לומר לך מה היו החשבונות מאחורי הקלעים, אז אני גם לא יודע לומר אם זו הייתה טעות או לא, אבל גם אם זו הייתה טעות, אז לא חייבים לחזור עליה. אני יודע לומר שבמצב הנוכחי, אנחנו דורשים שתהיה ממשלה שלא רק תצהיר, אלא גם תממש את העובדה שאנחנו נשארים כאן לתמיד, שארץ ישראל שייך לעם ישראל, זאת לא סיסמה, זאת מהות זכות הקיום שלנו כאן.
זה ברור, אין באמת פערים אדירים בין מה שאתם מאמינים לבין מה שהליכוד מאמין ביחס לארץ ישראל וזהותה של המדינה, אתם מוסיפים לעניין כמובן את שמירת המצוות. זה ההבדל ביניכם לבין הליכוד. בוא נודע לאמת, הוויכוח הוא לא על העקרונות הללו, הוא על תיקים בממשלה, על תפקידו הבא של נפתלי בנט, האם הוא יהיה שר החינוך או שהוא יהיה שר אחר, וסוגיות נוספות
מעלינו. אני אגיד את זה עוד 5 פעמים, אני לא אסכים. אתה מכיר את המאמר של חזל, אתה המאזינים שלנו ודאי מכירים, נכון שכשזוג שוררת אצלו אהבה, הוא יכול לישון על חוט של סכין, וכשלא אז גם על מיטה של 60 עמות, 30 מטר הם לא מסוגלים להסתדר. אני לא מכיר ממשלה שקמה או נפלה על סוגיה של תיקים, אין דבר כזה. זה דבר, תמיד דבר שמסתדרים איתו בסופו של דבר, מרכיבים תיקים, מפרקים תיקים, מאחדים משרדים, זאת לא הייתה בעיה מעולם, זאת לא תהיה בעיה.
אז מה, הליכוד, ראש הממשלה, זה לא אדם שמאמין שאנחנו כאן ולתמיד?
ראש הממשלה, כרגע, איך שהסימנים שלנו מראים, ככל הנראה רוצה ללכת לממשלת אחדות, כמו שאמרתי קודם, אין לו את האומץ לעמוד מול העולם, מול ארצות הברית, מול הלחץ מאירופה, ולהחזיק בממשלה לאומית. ככה זה היה אגב בקדנציה הראשונה שלו, הקודמת, שהוא לקח את אהוד ברק לממשלה עם ממשלת אחדות, אחר כך הוא לקח בקדנציה האחרונה את ציפי לבני הראשונה שאיתה הוא חתם, נתן לה את האחריות על ניהול המסע ומתן, הוא צריך כנראה שכפץ.
כן.
כדי שמפלגת העבודה תהיה מוכנה להיכנס, הוא צריך לשלם מחירים, וזה מחירים שאנחנו לא מוכנים לשלם
בצלל,
אותם. אמרת... אני אגב רוצה לקוות שאני טועה, באמת אבי, אני מאוד רוצה לקוות שאני טועה.
אמרת שלא חוזרים על טעות פעמיים. אמרת שלא חוזרים על טעות פעמיים. ובהרכבת הממשלה הקודמת, טעיתם, לא אתה, היית באופן אישי שם, אבל כמי שמייצג את הבית היהודי, עם אותה ברית עם לפיד, שהכריחה את נתניהו להרכיב את הממשלה, שנפלה לפני 4-5 חודשים. עכשיו אתם הולכים לאלץ את נתניהו להרכיב ממשלה עם המחנה הציוני, כי אתם מחליטים שאתם לא במסע ומתן הזה יותר.
אבל עוד פעם, אתה מניח שתי הנחות יסוד שגויות בשאלה שלך. קודם כל, אני לא חושב שהברית עם לפיד הייתה טעות. בזמנה, צריך לזכור, הברית עם לפיד הייתה...
נפתלי בנט אומר את זה מעל כל במה, שהוא חוזר בו, שהוא מתנצל.
צריך לזכור שהאלטרנטיבה הייתה, עוד פעם, ממשלת שמאל. נתניהו לא רצה את הבית היהודי בפנים, הוא רצה להקים ממשלה עם החרדים ועם השמאל, ואנחנו חישקנו אותו והכרחנו אותו להקים את הממשלה שקמה, היא לא הייתה ממשלה שכולנו אהבנו הכי הרבה בעולם, ועדיין אני חושב שהייתה יכולה לקום ממשלה הרבה הרבה יותר גרועה בהיבט המדיני. נכון לעכשיו, אנחנו לא מכריחים את ראש הממשלה לעשות שום דבר. אנחנו מבקשים מראש הממשלה לעשות את מה שהוא התחייב לבוחריו בצורה חד משמעית, גם בתקשורת, גם באותה עצרת המונים בכיכר רבין שהתקיימה במוצאי שבת שלפני הבחירות.
זה יקרה רק אם אתם תהיו בממשלה, זה יקרה רק אם תהיו שם.
לא, עוד פעם, ראש הממשלה חזר והבטיח להקים ממשלה לאומית, ממשלה ימנית, לא ממשלת אחדות, לא מפלגת העבודה. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. ואם אנחנו, כרגע זה לא קורה, ראש הממשלה לא כך מדבר איתנו. אמרת קודם שאנחנו עוזבים את המסע ומתן, אנחנו מעולם לא עזבנו, ואני מניח שגם לא נעזוב את המסע ומתן. מי שמנהל את המסע ומתן זה הליכוד, מי שאמור לקרוא לנו, להזמין אותנו לבוא למסע ומתן זה הליכוד, זה לא אנחנו. ושוב, המצב הוא כרגע שההתרשמות שלנו, אני חוזר ואומר שאני מאוד מקווה לטעות, אבל ההתרשמות שלנו זה שראש הממשלה לא באמת רוצה להקים ממשלה לאומית, הוא רוצה ממשלת אחדות, יכול להיות שהוא מחפש כרגע תירוץ, הוא מחפש איכשהו לגלגל את האחריות עלינו, אבל אנחנו לא משחקים את המשחק של מי אשם, אנחנו מנסים להקים כאן את הממשלה הטובה הלאומית, שראש הממשלה חייב אותה לעם ישראל, אחרי הבחירות האחרונות. נדמה לי גם שזה צריך להיות אינטרס של כל השותפות הטבעיות של הליכוד היום, אף אחד לא באמת רוצה את מפלגת העבודה בפנים, אני חושב גם שמפלגת העבודה תיכנס, זאת תהיה קואליציה לא יציבה, שלא תחזיק מעמד יותר מהקואליציה הקודמת. סוף כל סוף אי אפשר לייצר קואליציה, ובוודאי לא להחזיק את המעמד, כשאין שום דבק, שום מכנה משותף ערכי בין השותפים השונים. אותה ממשלה של 67 חברי כנסת יכול להיות לבסיס של מכנה משותף איתן בין כל השותפות, וזאת ממשלה שיכולה להחזיק 4 שנים בלי שום בעיה. זה נמצא כרגע בידיים של ראש הממשלה.
אוקיי, מחר אתם אמורים בבוקר לשבת צוותי המסע ומתן של הבית היהודי והליכוד, הפגישה הזו בוטלה?
אני לא יודע לענות לך.
הבנתי.
באמת לא יודע למה.
כלומר, מבחינתכם אתה אומר, אנחנו באים לפגישות, זה מה שאמרת לפני. כלומר, היא לא בוטלה מצדכם, אם היא לא תתקיים, זה אומר שהליכוד ביטל אותה.
שוב, אני לא יודע לומר לך כרגע על הפגישה של מחר, אני יודע להגיד שבאופן עקרוני, אנחנו לא מחרימים אף אחד, אנחנו רוצים להיות חלק מאותה הממשלה הלאומית בריאה וטובה שצריכה לקום כאן. המפתח להקמת הממשלה הזאת נמצא בידיים של ראש הממשלה, לא בידיים של אף אחד אחר. ואני חוזר ואומר, תיקים מעולם לא היו, ומעולם לא יהיו מכשול, אנחנו מדברים על מהות, ממש לא עסוקים בתיקים.
אוקיי, עוד שאלה אחת, אם אנחנו מדברים על בריתות וניסיונות כן להתברג בממשלה, עם קבלת כל העקרונות שעליהם אתה מדבר, שיח עם החרדים אתם מנהלים?
שיח עם החרדים אף פעם לא גמרנו לנהל. אנחנו ניהלנו אותו לכל אורך התקופה, אני יכול לומר אפילו על עצמי, בקובע שלי, לפני שנכנסתי לכנסת, כחבר הנהלת איגוד הישיבות הגבוהות, את כל חקיקת חוק הגיוס החדש בוועדת שקד, את כל הקרב שניהלנו על עולם התורה, גם בהקשר התקציבי, אבל לא רק, החלטת ממשלה, נועל שר אוצר, אני מניח שחלק מהמאזינים יודעים על מה אני מדבר, השיח הזה היה והוא נמשך, נכון שלפעמים כלפי חוץ, כל אחד צריך להתעסק גם בפוליטיקה, אנחנו, כמו שאמרתי, אף פעם לא הפסקנו לדבר עם החרדים, מדברים גם היום.
הדיבורים היום הם על אולי ניסיון ליצור מכנה משותף שיאמר לראש הממשלה או יחדיו או אין לך ממשלה?
הדיבורים האלה לא קורים ברדיו אבי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, הם קורים איפה שהם צריכים לקרות. ובכל זאת אני אגיד רק שמכנה משותף כזה קיים, לא צריך להמציא אותו, לא צריך לדבר על מכנה משותף. בסופו של יום אני חושב שהמכנה המשותף בין המפלגה שלנו, בין הציונות הדתית לבין הציבור החרדי, הוא מכנה משותף רחב ב-90% מן הדברים. אני רוצה לקוות שאנחנו נגבה אחד את השני עם הדרישות הקואליציונות שלנו.
אוקיי, מעניין מאוד מה שאתה אומר, אנחנו נמתין לראות מחר אם תתקיים אותה פגישה או לא, ומי מבטל, אם היא תבוטל, ואם לא, אז המסע ומתן עם הבית היהודי משך כרגיל כנראה עד שתגיעו אלה הבנות. ושוב אני אומר...
כמו שאמרתי, המפתח להקמת ממשלה לאומית נמצא בידיים של ראש הממשלה, אנחנו מאוד מקווים שהוא ישתמש בו, יפתח את הדלת, אנחנו ניכנס, כולם ייכנסו ותהיה ממשלה טובה מאוד, שתעשה רק טוב לעם ישראל במשך 4 שנים הקרובות.
חבר הכנסת, עוד מעט יושבע לכנסת. בצלאל סמוטריץ', קודם כל כל רענן וחדש בכנסת בכלל, ושיהיה לך בהצלחה בתפקידך, ושתהיה שליח נאמן לשולחיך.
תודה רבה מאוד, אבי, תודה לכל המאזינים. חג כשר ושמח.
חג כשר ושמח, תודה רבה. כתבנו גול והקנין, שלום לך.
ערב טוב, אבי.
בוא תעשה לנו סדר. הבית היהודי אומרים, אנחנו לא מחרימים, אנחנו שומעים על סוג של החרמה כזו או אחרת, או ניתוק במגעים. סמוטריץ' מדבר איתנו כאן על מחלוקות אידיאולוגיות, מצד שני אנחנו שומעים על מחלוקות פרסונליות, מה קורה באמת?
טוב, אני הקשבתי לרעיון של בצלאל סמוטריץ' ממש בדקות האחרונות אצלך, ואני חושב שענית על השאלה לפחות האחרונה, בשאלה הראשונה שאתה שאלת אותו. בבית היהודי מדברים על מחלוקות אידיאולוגיות, אבל הם לא באמת שם, זה לא נמצא שם. המחלוקת האידיאולוגית היחידה שיש בין, אני אידיאולוגית במרכאות, בין הבית היהודי לבין הליכוד, זה מה יהיה התיק שיקבל נפתלי בנט. האם הוא יהיה תיק בכיר, בכיר מאוד, בכיר מינוס, זה פה... זו בעיקר השאלה. עכשיו, לגבי החמה, זה באמת אין שום החמה, לא מצד הליכוד, גם לא מצד הבית היהודי. לבית היהודי אין את הפריבילגיה לבוא ולהחרים, הם לא נמצאים באיזושהי אסופת מנדטים גבוהה שיכולים להחליט שפתאום הם לא מגיעים כי הכל נשען עליהם, הם לא נמצאים שם, יודעים שנתניהו יכול ברגע אחד להבריז לממשלה אחרת שהם לא היו רוצים לראות אותה. מצד שני,
זה לא ברגע אחד, זה לא שנתניהו יכול מחר לסגור עם המחנה הציוני, זה נכון שזה אפשרי, אבל זה לא כזה קל.
מבחינת הבית היהודי, וזה בכירים בתוך המפלגה אומרים, אם המפלגות החרדיות יגיעו להסכמות, לפחות להבנות ברורות עם ראש הממשלה, גם אם החתימה תהיה מיד לאחר הפסח, ההבנות יהיו כבר ביום יומיים הקרובים, יש התכנות גבוהה מאוד לממשלת אחדות. הם מדברים שם אפילו על מספרים, הם מדברים על 70-80% שהם ימצאו את עצמם בחוץ. אז גם הם מבינים את זה, והם מבינים שנתניהו לא הולך לשחק את המשחק שהם רוצים לשחק. נכון שהוא אמר שלא משנה כמה מנדטים תקבל מפלגת הבית היהודי, עדיין הם יהיו השותפים הבכירים, אבל גם נתניהו לא חלם שהם ירדו ל8 מנדטים, גם הם לא חשבו ככה, זה המצב. המצב פרק הגיע ואת זה הם לא מצליחים להפנים. מה שכן, היו ימים ארוכים שלא היה שום בין הליכוד לבין הבית היהודי, בגלל שחלק מהמגעים בין הליכוד לבין הבית היהודי הם תלויים במגעים שיש עם מפלגות אחרות ובתיקים שינתנו למפלגות אחרות, אם זה מול ש"ס באשר למשרד הדתות, ואם זה התיקים הבכירים שהם קשורים אם זה ליברמן ואם זה משה כחלון, כך שהסיפור של הבית היהודי הוא קשור בעוד כמה מפלגות, לא רק בבית היהודי, ולכן האידיאולוגיה היחידה, או במרכאות כמו שאמרתי מלכתחילה, זה הנושא על איזה תיק, מלחמת התיק, המעמד של נפתלי בנט בתוך שולחן, בסביב שולחן הממשלה, הוא חשוב מאוד, וזה חלק מהבעיה שיש בסיפור הזה. נקודה נוספת פה שיש גם כרגע, זה גם משה כחלון. משה כחלון, הוא מבחינתו עדיין לא כל כך ברור לו מה הוא הולך, אבל דבר אחד הוא יודע, הוא לא רוצה לדבר על תיקים. זאת אומרת, את המילה תיק לא מזכיר לא משה כחלון ולא אנשי צוות המסע ומתן שלו. הם הכניסו את המילה בתוך מכונת כביסה, חיבסו את המילה, הוציאו מילה חדשה שנקראת כלי עבודה. צמד המילים כלי עבודה, יש ארגז כלים ויש כלי עבודה בצוות המסע מכם של הליכוד וגם במפלגות אחרות מאוד לא מרגישים בנוח עם האמירות הללו, מבינים שאף אחת מהמפלגות כרגע לא מדברת על תיקים, לפחות לא בריש גלי, אבל אצל משה כחלון הוא כן מדבר על תיקים, הוא מבחינתו נתינת תיק האוצר עבורו בוועדת הכספים למשה גפני, והנושא של תכנון ובנייה יישאר במשרד הפנים אצל אריה דרעי, זה נקרא חלוקת כלי העבודה. זאת אומרת, כשהוא מדבר על כלי עבודה, הוא מדבר על תיקים, חלוקת כלי עבודה מבחינת משה כחלון, למרות שאותם אנשים יש להם אג'נדה זהה לאג'נדה של משה כחלון בנושאים החברתיים, הוא עדיין לא מצליח לרדת מאותו עץ, שהוא דורש שכל הדברים האלה יהיו תחת תחום האחריות שלו. אני שוחחתי עם גורם בתוך המפלגה שלו, שאומר לי, לא ברור לי למה כחלון הגיע לאיזושהי נקודת התנגשות מול המפלגות החרדיות. הדבר הזה לא ברור, במקום שיחבק אותם וייצר איתם איזשהו ציר מול נתניהו, הוא הפך להיות לעומתי כלפי, הדבר הזה יכול להזיק לו בהמשך.
ימים יגידו, גואל והקנין כתבנו הפוליטי, תודה לך.
ערב טוב.
פרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב לך.
שלום לך אבי.
דיברנו בתחילת השעה הזו עם חבר הכנסת מאיר כהן, שהיה עד לא מזמן שר הרווחה, על סוגיית הקמחא דפסחא, והוא אמר שאתה כתבת מכתב לראש הממשלה, והוא חושב שהמכתב הזה יעשה את שלו. מה אתה חושב?
אני מאוד מקווה, אני פניתי לראש הממשלה בעקבות פניות של ארגוני החסד, שבסך הכל הם עושים מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות, והמדינה הייתה צריכה לחובתה על ידי זה שנתנה כמה פרוטות, שליש ממה ש... פחות משליש ממה שעולה הסל, נניח 150 שקל, אז נותנים 40 שקל, זאת היה ניחה. פתאום מודיעים להם שרק 8 שקלים, זה אפילו לא לעג, לרש, אם היו אומרים שלא נותנים בכלל, זה היה יותר יפה. אני מניח שראש הממשלה לא ידע מזה, או הרי שר האוצר ושר הרווחה וכל הדברים האלה, והוא לא יודע. אז הפניתי את המכתב באופן דחוף ודאגתי גם שיגיע אליו, ואני מאוד מקווה שהוא ייקח את העניין לידיים, ולפחות מה שהיה פעם קודמת, שהיה 40 שקל לסל, שזה 150, מתוך 150 שקל, לפחות שזה יתוקן, כי מה שצריך פה, את השינוי האמיתי שצריך לעשות בממשלה הזאת, זה את היחס של הפקידות, של הביורוקרטיה, לאזרח הקטן ובפרט לאזרחים העניים. התרבות הרעה שהשתרשה לא רק בשנתיים האחרונות, אלא בשנים האחרונות בכלל, שכאילו המדינה צריכה לדאוג לעשיריה, והעשירים צריכים להתאשר על חשבון העניים, איך העניים נהיים עניים? כשהעשירים מנצלים אותם גם בקניות, גם ביוקר דיור, גם ביוקר מחייה, גם ביוקר המזון, מי מרוויח מזה? אלה שמבוססים. ומי משרת אותם? הפקידות. אותה הפקידות שמאות אלפי אנשים שאמורים לעזור לעניים, וכולל עובדי משרד הרווחה שמנסים לעזור לעניים, פשוט אין להם תקציב. איפה הולך כל הכסף? לעשירון העליון. והעשירונים התחתונים צריכים לעלות אליהם מיסים. צריך לעשות מהפכה חברתית בעניין הזה, לא כשלתת כלי עבודה לכחלון. כשהוא היה שר הרווחה, כחלון בגלל הבירוקרטיה גם הוא לא הצליח לשנות את משרד הרווחה. בסלולר הוא מאוד הצליח. משרד הרווחה הכל תקוע, כי רוב התקציב זה לעובדים ולשכר, אבל כשמגיע התקציב לתקצב את עבודת העובדים האלה, את המעשים שלהם, אין להם תקציב, הם צריכים לפנות למגזר השלישי.
אני רק רוצה לשאול שאלה, הרב אייכלר, שאלה טעם אולי במקרה הזה, למה צריך שר כדי לממש או להוציא את התקציב הזה? אין מנכ״ל, זה לא משהו שמופיע בספר התקציב של משרד הרווחה, באופן קבוע כל שנה, למה התחנונים האלה כל פעם? למה שר צריך לצאת מגדרו ולאשר תקציב? מה זה שונה מתקציב אחר?
בעוונותינו הרבים, הביורוקרטיה הישראלית קובעת שהמנכ״ל והפקידים בכל משרד ממשלתי, תפקידם להגן על המדינה מפני האזרח. לא לשרת את האזרח כמו במדינות דמוקרטיות. כל אזרח שבא לרווחה או לביטוח...
אבל באמת עכשיו שאלה, למה זה לא מעוגן? למה זה לא מעוגן בתקציב השוטף של משרד הרווחה? למה כל שנה הסיפור הזה שוב עולה? למה פעם אחת ולתמיד, כמו כל תקציב של הממשלה, שהוא שוטף, סדיר, למה כאן צריך טובות?
ההסבר פשוט, ברגע שהמדינה הסתמת מה האחריות לעניים, ונותנת לעמותות את הזכות, את החסד, לעשות את מה שהמדינה צריכה, אז היא גומרת את זה ב-40 שקל במקום ב-150 שקל במקרה הסל, אז זה הולך לפי תקצוב לעמותות. תקצוב לעמותות זה הדבר הכי קל להוריד, זה לא אחרת חלק. איך הם בונים את התקציב? תקציב הם בונים בעיקר על השכר של העובדים. 70 עוד אפילו יותר מתקציב המדינה זה שכר לפקידים. זה מתוקצב, וזה אסור לגעת, זה אל תדאג. גם במשרד הרווחה, גם במשרדים העניים ביותר, השכר לפקידים ולמנכלים ולשרים ולכולם, מעוגן בתקציב, לא צריך לבקש,
טוב.
לא צריך שום דבר.
לסיום, אין לנו עוד הרבה זמן, הרב אייכלר.
שזה מיקור חוץ, אז יש את כל הבעיות. זה ההסבר לשאלתך.
מה חדש במסע ומתן הקואליציוני?
אני מאוד מקווה שבעזרת השם כולם יבינו שכולם, אם הם לא יהיו תלויים זה בזה, הם יהיו תלויים זה לצד זה. אין לאף אחד פה ברירות. אלא אם כן מישהו רוצה ממשלת אחדות עם מפלגת העבודה, ורוצה שבוז'י הרצוג יהיה שר החוץ, ושלי יחימוביץ תהיה שרת האוצר, וציפי לבני תהיה שרת המשפטים, אז אפשר להמשיך לשחק ככה בין המפלגות הקטנות.
אתה פונה לבית היהודי, אתה מתכוון לנפתלי בנט.
בעיקר לכחלון שהתחיל לדבר על כלי עבודה, אני מכיר את משה כחלון, והוא אדם ממש נחמד ודנאים, לדעתי יש לו כמה יועצים רעים שאמרו לו, תשמע, השמיים הם הגבול, אתה יכול לקבל הכל, אל תוותר על כלום. אני מכיר את כחלון, אם הוא ידע שר האוצר, אתה יודע כמה עבודה יהיה לו 24 שעות ביממה, עם החיוך שלו ועם הלב הכובש שלו, הוא לא יוכל נגד הפקידים באוצר לנהל את כל הדברים האלה, פלוס מקרקעי ישראל, פלוס מנהל התכנון, פלוס ועדת הכספים, מה זה? אף אחד לא בחר פה בפוטין.
כן.
בחרו פה, לא תהיה פה ממשלה בתוך הממשלה, אז במילא, על משום כבודו של כחלון, אני אומר לך אבי, כמי שמכבד אותו מאוד, לדעתי הוא צריך להשתחרר מהיועצים האלה, נתנו לו משרד האוצר.
צריך רק יועץ שיגיד לו, תפסת מרובה, לא תפסת.
מה?
צריך רק מישהו שילחש לו את המשפט של חז"ל, תפסת מרובה, לא תפסת.
לא, מדובר פה באנשים שרוצים לעבוד בראש שלו. גפני רוצה לעשות רפורמות שהוא רוצה, דרעי רוצה לעשות את התכנון ואת הרצון.
כולם מתכוונים לאותה מטרה. מעניין הסיפור הזה, איך הוא יסתיים. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך על השיחה הזו, ושיהיה פסח כשר ושמח. תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה לעורכת אסתי פלד, לישי פופובסקי הטכנאי. נשוב מיד אחרי חדשות 8, שערו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. אנחנו בשעה השנייה, המהדורה המרכזית, ואנחנו נפתח אולי עם תגובה שהיינו צריכים לקרוא אותה בשעה הקודמת, אבל זה ככה נתחל לתגובה פתח השעה הזו. תגובה מחברת יפה נוף. חברת יפה נוף הצטערה לשמוע את הדברים שהותחו בה אתמול על ידי מי שעומד בראש פלג המטרידים, שגם בימים אלו ממשיכים להטריד בבוטות רחובית את הנהלת החברה ובני משפחתה, אנשים, נשים וטף, יומם וליל. חברת יפה נוף תמשיך לשמוע ולציית בכל גדולי הדור שליטה ולענות לקריאתם כפי שנהגה עד כה, ואף הוכיחה זאת בשער בת רבים עם הפסקת הפרסום בעיתון הפלס, על פי הוראת ראשי ומנהלי החברה. החברה קוראת בזאת למטרידים למיניהם, להישמע לכל רבם ולהימנע מכל קשר עם המפרסמים ביתד נאמן, הן בקניות והן בהטרדות. עד כאן התגובה שאנחנו מחויבים לפרסם היום בעקבות דברים שנאמרו כאן אתמול על החברה ועל ראשיה. עכשיו אנחנו אל תיק אולמרט השלישי, הרשעה שלישית במשפטו של אהוד אולמרט, כמה וכמה סוגיות, ננסה לעשות קצת סדר. עורך הדין יהושע רזניק, שלום לך.
שלום וברכה.
שאלה ראשונה, אחרי שאולמרט היום הורשע שוב בקבלת דבר במרמה, בהפרת אמונים, האם המאסר הזה מתנגש עם המאסר שכבר נגזר עליו בפרשיית הולילנד? איך בדיוק יעבדו כפל העונשים הללו?
א', בית המשפט עדיין לא גזר את דינו של מר אולמרט, ובוודאי אם כך לא גזר עליו עונש של מאסר. הטיעונים לעונש יהיו בחמישה למאי, ואחר כך בית המשפט יחליט איזה עונש ליתן למר אולמרט. עכשיו, בית המשפט יכול לומר, הבעיה היא שהתיק של אולמרט נמצא עכשיו בעירור. אם גזר הדין בולילנד היה סופי, אז בית המשפט היה יכול לומר שהמאסר שהוא גוזר הוא יהיה חופף, או מצטבר למאסר. במצב שנוצר, בית המשפט ככל הנראה יחליט מה שיחליט, אם ייתן עונש מאסר, הוא יעמוד בזכות עצמו. ואם מתברר המשפט בערעור בעניין הולילנד, ושבע השנים שנגזרו, או שש השנים על מרולנד יישארו, אז אולי בית המשפט העליון יוכל להחליט בעניין הצטברות העונשים או חפיפתם.
כלומר, אם יגזרו עונש מאסר, אם בית המשפט יגזור עונש מאסר נוסף על אהוד אולמרט, הפרקליטות צריכה לקחת בחשבון מה יקרה בערעור בעליון, נכון? זה תלוי האחד בשני.
לאו דווקא תלוי. בית המשפט המחוזי יגזור עונש בנפרד. השאלה בסופו של התהליך, דנו, אם כבר סוף סוף יהיה סוף לכל המשפטים נגד מר אולמרט, ובית המשפט העליון יאשר את הכרעת הדין וגזר הדין בעניין הולילנד, ובית המשפט המחוזי יחליט בעניין העונש עוד לפני כן, אז בית המשפט העליון בסופו של יום יחליט אם כל העונשים יהיו חופפים זה לזה או מצטברים, דהיינו אחד אחרי השני, כך שעוד הדרך לא קצרה.
השינוי שחל, התפנית שחלה במשפט הנוכחי, זה העדויות והקלטות ששולה זקן סיפקה לתביעה ולבית המשפט, שהוכיחו כי הכספים שלכאורה קיבל אולמרט במזומן מאיש העסקים טלנסקי, נועדו ושימשו אותו באופן אישי ולא שימשו פעילות פוליטית. נכון? אני מדייק?
לא, אתה מדייק, אבל אתה לא מדייק, אתה נוגע בנקודה.
אוקיי.
א', מדובר על ראיות חפציות, דהיינו הקלטות והיומנים של שולה זקן. העדות של שולה זקן התייחסה ליומנים ולקלטות, כלומר היא לא הייתה עדות שעומדת בזכות עצמה ועל פי בית המשפט יכול היה להרשיע. עכשיו, השורה התחתונה היא שדובר על כסף כ$30,000 שאהוד אולמרט העביר לשולה זקן. זה בתמצית עלה, בתמצית אני אומר מן הקלטות, זה לא הוכח שהוא עשה שימוש נוסף ופרטי מעבר למה שנקבע כבר בסיבוב הראשון לגבי שימושים פרטיים, ונקבעו שהיו מספר שימושים פרטיים בכספים שהעביר לו טלנסקי. אבל בית המשפט היום שינה עובדה אחת, משום שבסיבוב הראשון הוא אמר, אני בספק אם הכספים שקיבל אולמרט מטלנסקי היו לצרכים פוליטיים. אם לצרכים פוליטיים אני מזכה אותו. אם לצרכים פרטיים אני מרשיע אותו, אבל אז הוא זיכה אותו. היום, מכיוון שהוא קיבל נתונים שחלק מהכספים היו גם לצרכים פרטיים, אז הוא ראה לנכון לקבוע את זה ולהרשיע אותו. אחת מן השופטי הרכב אמרה שאילו ישבה גם היא בסיבוב הראשון, הייתה מרשיעה אותו על סמך הראיות. שבסיבוב הראשון לא היה צריך להביא אפילו את הראיות החדשות האלה.
אני מבין מדבריך, מרזניק, שכספים, קבלת כספים לשימוש פוליטי מותרים?
לא, אז אנחנו היינו במצב חוקי שהם לא היו חייבים בדיווח.
אוקיי, סוגיית הדיווח למבקר המדינה.
היום מה שקבע בית המשפט כנגד אולמרט הוא, אתה קיבלת כספים לשימוש פרטי, אתה לא ציינת את זה בדוח למבקר המדינה כמתחייב על פי החוק, אתה העלמת את זה וקיבלת את הנחת דעתו של המבקר שהדוחות שאתה מסרת לו הם אמיתיים, ולכן זה הדבר שהתקבל במרמה. לא, אתם שואלים מה התקבל במרמה, כן, מהמבקר? כן. התקבל במרמה הנחת דעתו של המבקר שהדוחות הם כפי שאולמרט כתב אותם, חסר הנושא הזה של הכספים הפרטיים, שזה לא נכתב. בסיבוב הראשון בית המשפט קבע שהם לא היו צריכים להיכתב, כי הם היו כספים פוליטיים. על זה הפרקליטות בין היתר גם הרערה לבית המשפט העליון. אבל היום בית המשפט קבע שאכן נעברה עבירה גם בקבלת דבר במרמה בנוגע למבקר.
אכן, רק לטובת המאזינים שכבר לא תופסים ראש מרוב פרשיות והסתעפויות סביבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, יש תיק נוסף שנולד בעקבות העדויות של שולה זקן, תיק שתלוי קשור להדחת עד, נכון?
זה נכון שהתיק מצוי היום בפרקליטות לצורך קבלת החלטה אם להעמיד את מר אולמרט לדין גם על שיבוש הליכי משפט או חקירה בזה שכך הטענה, הקלטות מעלות עובדה שכאילו הוא ניסה להניע אותה מלהעיד. אבל פה אני לא יודע מה יוחלט, אבל אולי כבר אנחנו הגענו לאיזה נקודה שנאמר, enough is enough.
שכבר הכל אני, כל כך צף, כל כך...
אני לא מייצא כמובן את מר אולמרט, אבל זה נשמע כבר עוד משפט אחד כדבר שלפי דעתי צריך לחשוב אם הוא נחוץ, כיוון שבכל אופן, אחרי שתי הרשאות מהדהדות כאלה, ועונש מאסר אחד, ואולי עונש מאסר שני, אפשר לגלית כבר, והגיעו לגיל כבר כמה הוא, 70, הניחו. כזאת דעתי.
כן, אז בוא נשאל את דעתך לגבי הפרשייה כולה. אתה הרבה שנים גם בפרקליטות היית, וגם ליווית תיקים מתוקשרים כאלו ואחרים נגד אישי ציבור. נכון. אירוע כזה שראש ממשלה לשעבר, תפקיד הכי רם במדינה, כן. משובח מעל הראש בכל כך הרבה פרשיות, עם הקלטות, עם עדויות שקשה מאוד להטיל אותן בספק, זה משהו שלא קרה כאן עדיין, נכון?
לצערי זה נכון, ומתקבלת תמונה די עגומה למרבה הצער, היא גם בתוך המתחם הפלילי, ואולי גם בתוך המתחם האתי. והתמונה היא באמת מצערת, כך חבל שזה קורה. ובכלל חבל שאנחנו עדים בתקופתנו אנו לכך שנשיא מדינה נשלח לכלא ויושב 7 שנים. ראש ממשלה צפוי, אם לא יהיה שינוי, גם להישלח לכלא. אנשים שתרמו למדינה וחטאו, כך קבעו בתי המשפט, זה סיטואציה לא נעימה לאומה שכך ראשיה התנהלו, וכך הגיעו גם לאנישה כזאת. זה אפילו כבן לעם הזה ולאומה הזאת בכל השנים האלה, הייתי אומר שזה קצת, זה לא קצת, זה מביש.
זה לא נעים בכלל. יהושע רזניק, אתה
מוכר... מקווה שעברנו את התקופה הזאת, ואולי הדברים השתפרו.
הלוואי. אתה מוכר לרוב המאזינים שלנו, ממשפטו של אריה דרעי.
נכון.
היית תובע במשפט, והסיפור מאחורינו, והסוף ידוע, אריה דרעי חוזר כנראה בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, לתפקיד שר הפנים.
אני שומע קולות, גם של משפטנים וגם של פוליטיקאים, שחושבים שזה לא נכון ולא ראוי שהוא יחזור לכהונת שר הפנים. א', אני מאמין ברהביליטציה, ולא רק אני. רהביליטציה דהיינו שאחרי זמן אדם שילם את חובו לחברה, הוא יכול לחזור לחיים נורמליים, והחוק מאפשר לו גם לחזור לממשלה וגם לכנסת. נשאלת שאלה מסוימת לגבי המשרד הזה הספציפי, שהיא לא שאלה פשוטה. אם הדברים יגיעו לפתחו של בית המשפט העליון, אולי תהיה עתירה, גם פה אני מניח שבית המשפט יתלבט. כלומר, אם היו מציעים לו את כהונת שר התיירות, אז אני חושב שזה היה הרבה...
כלומר, אני רוצה להבין את החידוד הזה שאתה מניח כאן. להיות שר, לכהן כשר בממשלה, אין בעיה.
על פי החוק, אין בעיה. יש אנשים שחושבים שיש לי איזה בעיה, אבל זה החוק.
אני מדבר על המסביב לחוק, על האתיקה, על התחושות שיש בדבר הזה. החוק מתיר לו גם להיות ראש ממשלה מחר. אין בעיה עם החוק. העניין הוא שאתה אומר, אם הוא יחזור לאותו תפקיד של שר הפנים, ולא שר התיירות לצורך העניין, כאן עלול בית המשפט העליון להתלבט בשאלה בכלל?
אני חושב, כי אתה אמרת נכון, בוא נעזוב רגע את החוק ונתייחס לאתיקה ולאסתטיקה ולתרבות השלטונית. פה יכולה להיות איזושהי התלבטות ואיזושהי בעיה פה, כן.
כדי שלא יהיו לנו שאלות אתיות, יש חוקים, בשביל זה נועד החוק.
נכון, אבל אתה, בתבונתך, אמרת בוא נצא רגע ממסגרת החוק, כי החוק הוא בעניין הזה...
לא, אז למה החוק, אני אומר, לא לוקח בחשבון גם את הסוגיה האתית הזו?
משום שהחוק הוא דבר, כמו שאומרים, די מרובע. הוא חייב להיות מאוד מאוד חד וברור. בסוגיות אתיות, ו- ואסתטיות מכניסות אותנו למעגלים שאתה יכול לחשוב כך, אני יכול לחשוב אחרת, הדברים לא חדים, ברורים וחלקים. ולכן, אבל מה, כמו שנאמר לא אחת בפסקי הדין, עבדי החוק אנחנו. כן. אז הוא זה שצריך להנחות אותנו, אם כי לערכים של האסתטיקה, של התרבות, תרבות שלטונית וכולי, גם כן יש מקום. ורק להזכירך, בזמנו, כשהוגש כתב האישום נגד ארי דרי, החוק לא חייב אותו לפרוש, אבל בית המשפט העליון חייב אותו לפרוש, וכך התקבל במשך השנים שנבחרי ציבור, שרים או חברי כנסת שהוגש נגד כתב אישום, פרשו מתפקידם.
הוא יצר את התקדים בעצם.
הוא יצר את התקדים.
בגינו נוצר התקדים.
בגינו נוצר התקדים, נכון.
זה ההגדרה. יהושע, אם אני אומר לך להניח יד על הלב, יש לך לב כמובן למי שחושב שלא.
ברוך השם.
מה יותר עושה לך סיטואציה לא נוחה, אהוד אולמרט או אריה דרעי?
לא, אני לא הייתי רוצה... תראה, אהוד אולמרט עכשיו, זה העכשווי, בוא לא נשכח ש...
אדם שלקח דרך... כסף במזומן, מטלנסקי, לשימושו הפרטי, הוקלט, ניסה להדיח עד, הסתבך בפרשיית אולילנד, גם כראש עיר, גם כראש ממשלה, גם כשר התמ"ת, מול שר פנים, שהורשע בגין קבלת דבר במרמה וקבלת שוחד, כאשר לא הוכח שזה לכיסו הפרטי, לא באותם היקפים, אני הולך נכון בהשוואות?
אתה הולך נכון, אני לא הייתי רוצה להיכנס להשוואות, אני פשוט אומר וחדש מפני ישן, או ישן מפני חדש תוציאו, כמו שאומרים. פרשת דרי אנחנו כבר...
אבל דרי כשר הפנים זה חדש.
1990. 1990, בוא לא נשכח, החלה החקירה, אנחנו ב-2015, כבר 25 שנה חלפו מאז, שוב, הזיכרון, הטעם של הדברים, בפג, במידה לא מבוטלת. פרשת אולמרט היא טריה יחסית, והיא מהדהדת חזק כדפוק פטיש בראש, ולכן היא נראית היום לדור הזה, בוא נתייחס, בכל אופן, הדורות מתחלפים, כפרשה שהיא חמורה בפני עצמה, בלי לשוות אותה לפרשיות אחרות. תשמע, צר לי על אהוד אולמרט.
כן.
אני חושב, אני שומע, הוא היה כראש ממשלה, אפשר היה לחלוק עליו פוליטית, עזוב, זה לא הדיון כרגע. אבל כשהוא אמר שהוא ראש ממשלה לא פופולרי, אז עכשיו הוא לא רק ראש ממשלה לא פופולרי, אלא גם למרבה הצער כאדם.
חשוד ונאשם לא פופולרי. בהחלט, והסיטואציה הזו, כשמדבר על אריה דרעי וחזרתו לתפקיד שר הפנים, בהחלט מחזירה את השיח הזה, למרות שזה היה בשנת 90, זה מחזיר את השיח לימינו אנו, והיה מאוד חשוב לשמוע את עמדתך בעניין הזה. אגב, אין ביניכם תקשורת, נכון? לא יצרתם קשר מאז.
לא.
אוקיי, כנראה זה לא...
הוא בדרכו ואני בדרכי.
כן, אותו אני יכול להבין, אבל... טוב, האמת שגם אותך, למה? כן. עשית את תפקידך.
כן, נכון.
עורך הדין ישוע רזניק, שיהיה לך פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח לך ולכל בית ישראל.
תודה רבה. פרסומת.
שלום.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אל חג הפסח הקרב אלינו, ההכנות וכמובן הכשרות, שהיא חלק בלתי נפרד מהחג הזה, איך נערכים בבתי המלון, בהרבה מאוד עסקים, במפעלים לקראת חג הפסח, איך נערכו יותר נכון. שלושה איתנו לקו, הרב רפי מנת, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, איך אצלך? אתה כבר בסוף או בסי?
באמצע.
הרב ישי סקת, רמד הירושלים, שלום.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אתם כבר בטח מוכנים.
היום, בבוקר סיימנו, היום, תודה לאל, מוכנים, כן.
נבדוק מה קורה בשערי ירושלים, אנחנו פונים אל הרב אבא טורצקי, שלום.
ערב טוב, חברים, ולרב אבי.
אתה רק מתחיל בטח עכשיו.
אני יכול להגיד, אם אחד אמר שהוא סיים, אחד אמר שהוא באמצע, אני אגיד שאני מתחיל. אני חייב להיות משהו שונה, לא?
כנראה.
אבל הכי כיף להיות אחרי. כן, הכי כיף להיות אחרי. אבל הרבי שי, וכל אחד ואחרי, גם אחרי הבחירות אמרו שהכי טוב להיות.
הנה הוא הכניס את הבחירות. טוב, הרב מנעת, אני רוצה לפתוח איתך, מלבד ההתעסקות שלך היומיומית בבתי מלון ובקשרות לבתי מלון, אתה מסתובב גם בהרבה מאוד מפעלים, מתוקף תפקידך כמנכ״ל שארית ישראל. יש משהו שונה הפסח הזה מכל פסח?
יש מודעות, יש מודעות. משנה לשנה יש מודעות יותר, ואני חושב שהמתכון להצלחה זה הכנה מוקדמת. ואכן, כשיש מודעות והכנה מוקדמת, אז הדברים יותר באים בצורה מסודרת וקלה, והנוהלים משתרשים משנה לשנה. והרגשנו את זה בשטח.
אוקיי, רב סקת, כשאנחנו מדברים על חג הפסח הזה, אנחנו, כל שנה יש איזה חידוש, איזה מוצר חדש, כשרות חדשה, הקפדה, חומרה חדשה. אתה יודע לספר לנו על משהו כזה?
כן, על חומרות יש תמיד אנשים יכולים להוסיף רבות. רק שאני רוצה להסביר קצת יותר בנקודה הזו, בבית משתמשים בעצם בכמויות קטנות של חומרי גלם ומוצרים, בבתי מלון ובמקומות ציבוריים משתמשים בהרבה יותר. זאת אומרת, שניתן דוגמה, אם באמצע השבוע, ביום רגיל, יש לנו 700-800 מוצרים, מזון, שצריכים כשרות במלון, בפסח זה מצטמצם ל-300-200 בקושי, כי הבדצים לא עושים דברים, אני מדבר על רמות כשרות גבוהות, לא עושים, הלו?
כן, אנחנו איתך.
במקומות לא עושים קשויות למוצרים שיש עליהם ספקות או לא אכלו בבית וכדומה. חוץ מזה שיש נושא של קטניות, נושא של שבויה. היום בתי מלון, רוב בתי המלון בארץ היום לא משתמשים בקטניות, כי הרבה מקפידים לא להשתמש בקטניות. בשבויה פחות אנשים מקפידים, יש כאלה שלא אוכלים לא קטניות ולא שבויה, ששם הקושי הוא קצת יותר, כי למצוא פרודוקטים חדשים, יש. היום הבדצים, אם אני אתן לדוגמה בשביל לסבר את האוזן, שיוצאים החוצה טיפה ממה שהם תמיד לא ירצו לצאת, אני אתן למשל דוגמה שכולם רואים את זה היום בבית, יש שמן פיסטוק, שלא היה עד היום. הבדצת החרדית פתח את הערוץ הזה, והיום... שהוא הרבה יותר זול משמן אגוזים, שהוא יקר מאוד. זה עוזר המון לציבור.
שמן פיסטוק, אוקיי.
זה משהו חדש שיש השנה שלא היה.
טוב, אנחנו מכירים מה גלידת פיסטוק. אבא, רבאבא, תגיד, כמה אנשים יסעדו אצלכם בליל הסדר?
קודם כל, אני לא מתייחס למספר של אנשים, גם שמדובר בכמה מאות. אני רק יכול לומר לך שאני שומע את שני החבריי ועמיתיי, שהם מדברים על הנושא של פסח, ואני גאה שבאמת הקשרויות של פסח נתונות בידיים שלהם, שהם באמת אנשים נכבדים ומומחים גדולים. אני רק רוצה לומר לך שלפי דעתי המפתח של פסח, במיוחד כאשר מדבר באנשים או רבנים או משגיחי קשרות שמנהלים את העניין הזה של העברה של מטבח בין חמץ לפסח, שזה לא כמו הבית, ואני כבר מדבר מעבר למוצרים, אז פה אני מדבר על רמה של השגחה ושל פעולה בטבח, שזה צריך מומחיות מאוד גדולה, וזה אתה קונה במשך השנים. אני רק רוצה לומר שהרעיון הבסיסי הוא לדעת ולתת את הרף הגבוה של צריכת הכשרות של אנשים חרדים לכלל עמך בית ישראל במלונות. כלומר, ככל שאתה הרב האחראי על המלון, ואני יודע את זה מהבית שלי, במלון שערי ירושלים, שאני פשוט מעביר להם לפני הפסח, מעביר פשוט שיעורים מלמנכ״ל ולכל
okay.
צוות ההנהלה, מהם היעדים שלהם אנחנו רוצים להגיע.
רבה, רגע, בוא נשחרר את הרב רפי מנעת שקצת ממהר לדרכו. הרב מנעת, רק שאלה אחת. שומעים אותנו הרבה מאוד מאזינים ששואלים את השאלה הזו כל שנה. האם אני יכול לדעת שבבית המלון שאני מתארח, אני יכול להיות רגוע? אז יש משגיח ויש כשרות, זה נכון. מה האורח צריך לבדוק או מורשה ויכול לבדוק כדי להיות רגוע? בסוף זה פסח.
השאלה היא אמיתית וקשה, ואני חושב שהתשובה בקצרה יכולה להיות רק אחת. לוודא שמדובר באנשים בעלי מקצוע שעושים את זה כל השנים, וזה המקצוע שלהם, ולא כאלה שחפרים שבאו לפסח לעשות דבר כזה או אחר בקבוצה מסוימת, מכיוון שמי שלא חי את המטבח של המלון במהלך כל השנה, ולא חי אותו כל החיים, יקשל אחת על אחת והמון המון דברים שהוא לא יודע בכלל במה לבדוק אותם, והרב אבי טורצקי ורבי ישי סקת, שני מומחים יותר גדולים ממני לבתי מלון, יוכלו לתת על כך דוגמאות. כשלא יודעים במה לבדוק, נתקלים בקשיים מאוד, גדולים מאוד.
אוקיי, אז אנחנו ניפרד ממך בשלב הזה, נאחל לך פסח כשר ושמח, תודה רבה הרב רפי מנת, מנכ"ל שארית ישראל, תודה רבה.
יישר כוח,
יישר כוח. הרב סקת, כן.
כן, אבי, אמר פה הרב מנת נקודה מאוד טובה, אני רוצה לומר לך שאני ביקרתי, כשאני התחלתי לשמש בתפקיד שלי, שזה תפקיד מאוד מחייב, אני ביקרתי כמה פעמים במלון רמד רנסנס, ויעיד על זה גם חברי וידידי הטוב אישי סקת, שמבחינתי הוא אחד האנשים המומחים ביותר בתחום. ואני למדתי ממנו ולא התביישתי אישי וטפל לו שבלילות בשעה 1-2 בלילה הסתובבתי ודעתי לך הסבר על כל דבר. ואני חושב שהשאלה היא איך אתה יוצר לעצמך את הפסח, איך אתה מסתכל. אם אתה מסתכל בעיני הפסח כעבודה באלמה, לעולם לא תגיע ליד. אם אתה מסתכל על כל דבר שצריך להיות כמו בבית כפשוטו, ואני... אומר מה שהרב רפי מנת, ואני רוצה להמשיך.
אז אני רוצה לומר לך, הרב טורצקי, וגם לך, הרב ישי סקת, וגם לכל מי שמאזין לנו וקשור לכשרות בתי המלון, ובאמת עם הרבה מאוד הערכה, ואני איש קטן ולא מבין בכשרות והכל, אבל מי שאוכל במלון, בסוף לא מאדר כמו להישאר בבית, חד משמעית, אין מה לעשות. אי אפשר לדאוג ל-5,000, 3,000 מנות כשרות למאדרין לפסח, בבית מלון שעובד כל השנה עם חמץ.
סליחה, ולפעמים זה יכול להיות בדיוק גם ההפך, שבבית מלון הוא מקבל דברים שבבית הוא מוצא לחפש כל מיני היתרים, כי יש לו בעיות של הפסד.
לא, אני לא מדבר על היתרים, אני לא מדבר על היתרים.
הרב ישי אמת, ויש צדק בדבריו. זאת אומרת, גם אנחנו שאמונים וצפונים על המלאכה, אומרים בכל, רבותיי, ברור, בבית זה בית. עכשיו השאלה היא מעבר לבית מה יש, אני רוצה לומר לכם, יהודים יקרים, יש אנשים מומחים בתחום, כדוגמת הרבי ישי סקת, שהם... רגע, רק מילה, ואני רוצה להעביר לכל הרבים ששומעים אותנו, חבר'ה, לא לתת את האמון שלכם בזקנים ארוכים, אלו אחרים, זה מקצוע מדהים כמו מנפח. בצמדת כל דבר מה עושים לפוסים, אני לא
מתבייש
לומר לך שאני לא...
אוקיי, הרב אישי, הרב אישי, מה אתה אומר להגנתך? מה? דבר.
אני אומר ככה, אתה שאלת את הרב רפי קודם, והרב אבי גם כן הוסיף על זה, מלון שהמשגיח במקום מקבל כוח, אולי מצד האורחים גם, כי אורח מבקש כשרות, אז המשגיח מקבל כוח לפנות להנהלה לקבל את כל הדרישות שלו לכשרות, כי הוא לא יכול לשקר לאורח, האורח משלם כסף הזה, הוא מבקש את זה. פה מתחיל הכיוון של החיבור של משגיח שיכול לקבל את כל מה שהוא רוצה בתחום הכשרות, והוא יכול לעמוד בזה. אני לא אומר לך שאצלי היום בפסח יש 7 משגיחים, בגלל שיש לי קבוצה של גויים שמסתובבת במלון, והמשגיח צריך להסתובב בין הארוחה להסתכל שאף אחד לא מוציא משהו מעתיק, זה התפקיד שלו. זה תפקיד רק למשגיח כזה. וזה בשביל לתת לציבור את האמון, שהם יכולים לאכול במקום.
וגם לסתובב ארוחים, קווים אדומים, מה אנחנו לא עוברים אותם? ככל שאתה מציב יותר קווים אדומים, הם מבינים את חומרת העניין. אני רוצה לומר לך שאני כמה מוזרים, במאדרין ירושלים, בגיבוי של האחראים, לא נותנים להכניס כל מיני דברים, ורק מהטעם שידעו שהיום זה יום מיוחד, השבוע זה שבוע מיוחד, והגיבוי שמאדרין ירושלים נותנת לעניין זה הוא רב. ולכן אני רוצה לומר לך, אבי, שתדע שבירושלים יש דברים שאנחנו לא נותנים מה שמאשרים בהרבה מקומות, רק בגלל העניין הזה שצריכים גם ההנהלה לדעת, גם האורחים לדעת, יש גבולות בפסח.
אוקיי, אני רוצה לחזור על השאלה ששאלתי קודם רק בדרך אחרת. הרב ישי, שוב, השנה זה גם שנת של מיטה וגם ערב פסח. מטבח כל כך גדול.
וזה גם 8 ימים.
וזה גם 8 ימים.
זה גם 8 לילות. זאת אומרת שזה עולה להם הרבה יותר יקר, הם משלמים עוד לילה שהם לא אמורים להיות פה. כי
אז אני שואל אותך כך, תראה, מטבח כל כך גדול עם הרבה מאוד כלים, מוצרים, מקררים, תנורי אפייה, קיריים לבישול, לא צריך לתאר ולהרחיב.
היום אנחנו כבר לא שם ברוב ירושלים, אולי כל ירושלים היום, אני לא מדבר על הערים מבחוץ, כי השנה יצא לי להיות בכמה מקומות בארץ בתחום פסח, אבל בואו נדבר על ירושלים כרגע. אין אחד שאין לו מחסן ששווה ערך של מאות אלפי דולרים. מאות אלפי דולרים. אני יכול לומר לך שאצלנו למשל...
של ציוד מיוחד לפסח, נכון?
מה?
של ציוד לפסח.
יש לנו כיסאות תינוק לפסח. כיסאות תינוק לפסח. חצובות לפסח.
אישי, תן לי לספר קצת על עצמך וגם עליי.
לא, לא, גם על... אתה באמת... אוקיי.
שנייה, מילה אחת. הרב אבי נמרן, שכל היהודים ידעו, במהדרין ירושלים לפחות מה שאני יודע, כל הצילים שנכנסים לתנורים, הכל מיוחד של פסח, כל הצלחות של פסח,
טוב, עכשיו אני רוצה להגיע לשאלת השאלות, רבותיי, הרב טורצקי.
אמרתי, סליחה, אתה יודע כמה כסף עולה גומיות לפסח? רק להחליף לכל התנורים.
טוב, טוב, שכנעתם, שכנעתם, רבאבה ורב אישי, שכנעתם, רק שאלה. אני קורא בעיתונים, אני קורא...
לא שהציבור ישמע, שהציבור יבוא, אישי.
אני קורא בעיתונים על כל מיני נופשוני פסח למיניהם ברחבי העולם, וכל מיני מלונות שאתה שומע עליהם רק בפסח, פתאום צץ איזה אי נופש חרדי רק בפסח. עכשיו, כל השנה אין לאף אחד מושג מה קורה שם במטבח.
אני אספר סיפור קצר מהנקודה הזו.
כן.
אחד מהחברים שלנו, שהרבה גם מכיר, החליט לתת כשרות באחד המדינות, קרוב לישראל. כשהוא התחיל להתפרסם, פגשתי אותו, אמרתי לו, כבוד הרב, שתדע לך, שהכלים שנמצאים בפסח שאתה אמור להכשיר ולתת, כי זה נמצאים שם כבר בפסח, מפסח שמה שעברה, במקרה הבן שלי נתן שם השגחה בקיץ, והשתמשו בחלק מהכלים של פסח של שנה שעברה, אז תהיה מודע לזה. וזה מה שהסוכן לא סיפר לרב.
האם אנחנו יכולים לומר באופן כללי, לא גורף חלילה, אבל באופן כללי, שבתי מלון שהם לא קשרים למאדרין כל השנה, לא כדאי ולא מומלץ להתקרב אליהם בפסח? זאת אמירה נכונה, רב...
חד משמעית.
אז אם אין לנו, זה מאוד תלוי, אבל אני אומר לך באופן חד משמעי, יהודי...
הרב, סליחה, רבאבה, כמה
משגיחים יהיו... רגע, באמצע הכרזה דרמטית.
ביתם... סוכן פה בארץ, כמה משגיחים יהיו שם, וכולם גויים שם, כמה משגיחים יכולים להיות במלון כזה? סליחה שאני אומר את זה, לא, אני יכול להגיד את הצד היפה שבדבר, אבל אני מדבר על מה שאבי אמר עכשיו, הוא שאל שאלה חותכת, וצריך להגיד את האמת, זה בעיה קשה, צריך...
אני לא אומר באופן גורף, אפשר למצוא פה ושם, אבל...
אני חולק עליך שאתה מדבר בלשון הדבר.
אני לא מדבר, לא מדבר באופן כללי, לא בגורף. אני מדבר שיש מקומות שאנחנו יודעים.
ואז יש מקומות, חלק ענק מהמקומות בחוץ לארץ, לא יודעים בין ימין לשמאלם. משגיח שלא חי את המטבח. אתה יודע איפה הכלים, מה מצניחים לו, וכל... אתה יודע הרי כמה רמאויות יש בתחום הזה, אבי ממרן. הרי כל שנייה מצניחים לך איזה כלי ואומרים, זה קנינו לפסח. רבותיי, מי שלא יודע וחי את המטבח, את כל מבואותיו, על כל חדריו, ועל כל חדרי חדריו, אסור לו לגשת למקום כזה. רבותיי, תשמעו ממני הוראה גורפת. אסור לו, עם כל רגע, אני היום במלון שלי, יש חדר שנגיד הרב, זה של פסח. אם אתה לא יודע מה מוגדר, אסור לך להיכנס לתחום הזה, ואסור לכם לשתף פעולה, וכל יהודי שהולך למקומות האלה, משתף פעולה ומסייע לידי עוברי עבירה.
אוקיי, אחרי הדברים החוצבים הללו, אני חושב שאין עוד הרבה מה להוסיף, רק נאמר ששניכם ועוד רבים מכם שנותנים כשרויות לבתי מלון, מדובר בבתי מלון מהדרין כל השנה, עם מטבחים קשרים למהדרין, עם הנהלה וצוות עובדים.
כן.
באמצע הכשרה שמה.
טוב. כן, אתה שומע את הברנרים, כן.
שיהיה בהצלחה רבה, הרב אבי טורצקי והרב אישי סקת, רמדה ושערי ירושלים.
חג כשר ושמח לכולנו.
חג שמח.
להתראות וחג שמח. אנחנו נמשיך עם ענייני הפסח, גם אחרי הפרסומות, תישארו איתנו.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל הרב מנחם שפירא, סגן ראש עיריית בני ברק, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב לכל המאזינים.
עיר כמו בני ברק, עיר התורה, נערכת גם היא לחג הפסח. איך העירייה נערכת? מה זה דורש מעירייה?
באמת זה לא פשוט בעיר כמו בני ברק, עיר עם כמות כזאת של תושבים בצפיפות אוכלוסין, עם כמות ילדים כזאת לנקות, בעצם זה כמויות של אשפה לא נגמרות, עם ניקיון רחובות שככל שאתה מנקה אתה לא רואה את הסוף, אבל באמת הערכות המיוחדת שהעירייה נערכת על מנת להגיע לרגע הזה של ליל הסדר בצורה נקייה ומכובדת, עם אחריות של ניקיון לפסח, שיש לזה אחריות גם מבחינת סוף היום להביא את העיר שתהיה כמה שיותר קשרה וכמה שיותר ראויה כעיר של תורה, זה עבודה לא פשוטה בכלל, אבל אנחנו קובעים בסייעתא דשמיא שבאמת נעמוד במשימה.
אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על ענייני חג הפסח, אז מלבד הדברים השוטפים שיש בכל עיר, משריפת חמץ ועד ניקיונות למיניהם, יש גם את סוגיית המים כל שנה שמדברים עליה, הוראה של מרן רב חיים קניבסקי לקחת מים ממאגר שנשאבו לפני, מסוננים, נכון?
כן, אנחנו דווקא בעיר בני ברק, זה משהו שחבר הכנסת הרב משה גפני כבר שנים רבות, הוא טיפל בנושא ודאג שבני ברק תקבל ממאגרים, מבריכות במהלך חג הפסח, ודבר שמתודר כבר שנים רבות. נוסף לבריכות שיש בתוך בני ברק, שזה נותן פתרון חלקי לאזורים מסוימים בתוך העיר.
יש השנה איזשהו שינוי משמעותי או חידוש מעניין שאתם עושים?
אנחנו עשינו כמה וכמה פרויקטים על מנת באמת לתת צביון חגיגי יותר ויפה יותר בעיר, אם זה בצביעת המחולות, אם זה בהוספת תמונים בעיר, אם זה הוספה של מחולות גדולות במרכזים איפה שיש הרבה השפעה במהלך החג, הוסיפו עוד כמה דחסים שיעבדו בפינוי מוגבר על מנת באמת לעמוד בה, ככל שמשנה לשנה העיר גדילה וכמויות ההשפעה גדילים, השטיפה בלחד שהוסיפו הפעם בצורה מסיבית בכל מקום ומקום, לעבוד עם לחץ של מים, ומה שקורה שעכשיו אנשים רואים ככה את הריכוז של כל הזבל שנמצא ככה מול העיניים, אבל זה בעצם הוציא כל הזבל מהמקומות המחוסים ומהמקומות הפנימיים, על מנת באמת לקראת החג יהיה אפשר לעשות את הפיניש האחרון שהעיר תהיה נקייה ומבריקה.
על הדרך מנקים גם את כל הלכלוך שהבחירות השאירו בעיר.
אין ספק שהפעם זה היה קשה במיוחד, המבצע התחיל מיד אחרי הבחירות, שאין לנו את כל הפסולת של הבחירות, אבל עם צוות מתוגבר נערכנו גם לזה, וברוך השם הצלחנו להתגבר שהיום כבר בעיר בני ברק אין זכר לבחירות, מה שבמקרים עבר עוד היה לוקח תקופות ארוכות ועוד היו מריחים את ריח הבחירות באוויר.
טוב, מזל שנשארת סגן ראש העיר ולא התפתית להגיע לאיזשהו מקום שביעי או שמיני שם ביהדות התורה.
אנחנו לא אנשים שמחליטים איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים איפה שגדולי ישראל שולחים אותנו, שמו אותי בבני ברק, ואני אשתדל לעשות את השליחות.
עושה בהחלט. הרב מנחם שפירא, סגן ראש העיר, נאחל לך בהצלחה רבה, פסח כשר ושמח, לך ולכל תושבי העיר.
פסח כשר ושמח לכל המאזינים.
תודה רבה. אנחנו עם עוד עניין אחרון שקשור לחג הפסח מיד. נספר לכם שאנחנו תוך כדי מקבלים כל הזמן תגובות על הרעיונות שקיימנו כאן אתמול, מהצד הזה ומהצד ההוא, וברור שבכל השיחה שקיימנו אתמול, בין היתר עם אברהם טריגר ומרויינים נוספים בעניין הזה, אין משום מתן לגיטימציה חלילה לפעילות של הטרדות מכל סוג, מכל צד ולכל אדם. כמה וכמה מאזינים פנו עם התגובה הזו של איך אנחנו כביכול נותנים לגיטימציה למעשים שכאלה, אז הדרך מרעיון עם בן אדם ועד למתן לגיטימציה היא מאוד ארוכה, וברור שאין לגיטימציה לפעילות כזו, גם פעילות שנבדקת בכלל מבחינה חוקית אם היא מותרת או אסורה. יש עוד כמה תגובות, מאזין שלח לנו הקלטות מאותו קו שעליו דיברנו, קו המאבק, שבהם כן שומעים אמירות קשות להטריד אנשים ביום ובלילה עד חג הפסח, או כל מיני אמירות מהסוג הזה. אז שוב, אנחנו לא משמיעים הקלטות לפני שאנחנו בודקים אותם, כי כמויות הזיופים והאנשים שמדברים ומדבררים בשמם של אנשים אחרים כל כך גדולה, שאנחנו לא ניפול לבור הזה, וקשה לקבוע מה כן ומה לא. ברור ששוב, נאמר את זה, להטריד אנשים בבתיהם, את מנוחתם ואת שלוותם, אנשי עסקים, שכל חטאם במרכאות, זה שהם נשמעים לרבותיהם, ומפרסמים רק במקום אחד ולא במקום אחר, אז מילא מתקשרים לעסק שלהם, מילא מתקשרים כמה פעמים, מדברים איתם, הכל בסדר, אבל מכאן ועד לכמויות ההטרדות שאנחנו נחשפנו אליהם, והעדויות שאנחנו מקבלים, אנשים שמטרידים אותם בלילות, בימים, כאשר לא ברור מי עומד מאחורי ההטרדות הללו, יש כמה נאבקים, אחד אומר שזה הוא, השני אומר זה השני, כל אחד מפיל את זה על מישהו אחר, אז אנחנו לא משטרה ולא בית משפט ולא בודקים את העניין הזה, אנחנו לא נותנים לגיטימציה כמובן לדברים הללו, ואנחנו צריכים להתפלל ולקוות שגם יהיה שלום וגם יהיה אחדות, אבל בעיקר שכל אלה שמנסים לעשות מעשים מהסוג הזה, שלא מקדמים בסוף גם שום דבר, יבינו שיש דרך איך להנהיג שיטה ודרך בצורה מסודרת וראויה ומכובדת. לא צריך להזדקק להטרדות קשות כאלה כלפי משפחות על ילדיהם, נשיהם וטפיהם. יש הרבה מאוד דרכים אחרות כדי להגיע למטרות ולאינטרסים. אנחנו מתנצלים שלא הספקנו להביא עוד שיחה אחת לסוף השעה הזו. אוקיי, התנצלות של ההפקה, בסדר. הרבה מאוד פרסומות בערב פסח, ואנחנו ככה מצטמצמים בזמן. אז תודה רבה לעורכת סטי פלד ולטכנאי ישי פופובסקי, ולכם מאזינים שאתם איתנו כאן מדי ערב. נשוב ונשתמע אם ירצה השם ביום רביעי. מחר יהיה כאן מני גרה בעזרת השם. שיהיה לכם ערב טוב, להתראות.